ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.
אז נסכם בעזרת השם לאיפה הגענו ונתחיל את הסדר של תורה שבעל פה. אז ראינו את כל סדרי העדויות האלוקיות על האמת המוחלטת שלו, על השם אלוקים אמת. כלומר, אמרנו אמת זו עובדתיות שהוא רצה להיוודע אלינו ולמול העולם כולו באופן שאף אדם לא יוכל לערער, וגם לא יהיה סיבה לערער, כמו שמעולם לא יראו על שום דבר אמיתי עובדתי, אלא אם כן נכנסים למערכת שנקראת שקר. יש אנשים שקרנים שמעוניינים לעוות עובדות, כמו אדם שרוצה בבית משפט לעוות את האמת העובדתית ולספר סיפור אחר. זה כבר נקרא מערכת של שקר. אבל מי שמעוניין לשקר הוא האדם שמעוות דברים עובדתיים. כל עוד שאין מערכת של שקר, האמת היא מדברת בעד עצמה ולא צריכים להוכיח אותה. אבל איך האמת מדברת בעד עצמה? שימו לב, אני מדייק בכוונה שאנחנו לא עסוקים בראיות, לא עסוקים בהוכחות. השקרן צריך להביא הוכחות, האיש אמת לא צריך להביא הוכחות לאמת שלו, כי היא עצם המציאות בעצמה. לצערנו הרב, נתהפכו היוצרות ואנשי האמת צריכים להתנצל על אמיתותם ולהביא הוכחות נגד השקרנים שמעוותים את האמת, כאילו עולם הפוך. אבל עדיין אנחנו פשוט רק מסדרים איך אמת, איך אופי האמת לאופייה. אז היא מופיעה באופן, אמרנו, היסטורי, היא נחקקת על דפי ההיסטוריה במה שהיא עובדתית מעצם היותה אירוע בהיקף בינלאומי ובעל השלכות עצומות ואדירות. קל וחומר כמה שאנחנו מעריכים את תקופת רצף האירועים, הדברים הולכים ונעשים. גם אם זה היה אירוע אחד, זה כבר היה בלתי אפשרי להכחשה. קל וחומר רצף של למעלה מאלף שנים שעומדים, עם ישראל עומד מול כל ההיסטוריה הבינלאומית, מול כל האומות המפורסמות. וכשהתנ"ך נחתם, עדיין האומות הכי מפורסמות בעולם, כמו פרס, מדי ואשור ובבל, מכירים את האומה היהודית ומכירים את אלוקי ירושלים, וכולם גם משתחווים לאפיים ארצה, חוץ מהתרבות האלילית שקשה להם להניח, חוץ מהאינטרסים העצמיים שלהם שהם רוצים גם לשלוט. אבל מצד ההיכרות של האמת מעולם לא הייתה הכחשה, אלא כמו שאמרנו, אפילו כורש מלך הגדול, אז הוא רואה את הוא האלוקים אשר בירושלים. כולם מכירים את ההיסטוריה של סיפור יציאת מצרים, כמו שנחמיה אומר, ותעש לך שם כיום הזה, עד היום הזה, למעלה מאלף שנים, נחמיה אומר, עדיין סיפור יציאת מצרים חרוט על דפי ההיסטוריה. חלק השני דיברנו על העדות של הלוחות, לוחות העדות שהן מעידות במה שהם ליוו את עם ישראל קרוב לאלף שנים. הם העידו על סיבתם, שוודאי אף יהודי לא יכול היה לייחס לוחות שנמצאות בלב האומה אם לא ראו בעיניהם את ירידתה מהר סיני פעמיים. לוחות ושברי לוחות ראשונים ושניים, איזה עם היה מקבל לשים בלב האומה לוחות שכל עניינם לוחות עד, קוראים להם לוחות עדות, שמהידות על ירידתם מהר סיני לעיני כל העם. איך ייתכן שדבר כזה יגיע ללב האומה אם העם לא ליווה את הלוחות 900 שנים עד גנוזתם בימי יאשיהו? אחר כך הקדוש ברוך הוא לא הסתפק בזה ונתן לנו שמערבות מואב, והיה בך לעד, אומרת התורה, שספר התורה שנמצא בלב האומה לצד הארון או בתוך הארון, מחלוקת, ויחד וממנו כל יהודי מחויב להעתיק ממנו ספר התורה לעצמו וללמד בו את בנו, כמצוות עשה חמורה של והודעתם לבניך ולבני בניך. משם לומדים את החובה שאבא ילמד את בנו תורה, נקרא תורה שבעל פה לומדים כדי לדעת את ההלכות, תורה שבכתב לומדים כדי להכשריש בלב הבן את העובדה ההיסטורית שהספר התורה הזה שממנו לומדים הוא ספר התורה שעבר מידינו מערבות מואב, וזאת התורה שעשה משה לפני בני ישראל. אחר כך דיברנו כמה המצוות שהקדוש ברוך הוא מסר לנו נקראות עדות, כי הן מעידות על סיבת נתינתם. אמרנו, כל המצוות, כולם הקדוש ברוך הוא קשר ביציאת מצרים, חלקם הגדול, או שהן מעידות בעצם אופיים על האירועים בעצמם, כמו מצוות שקשורות ממש בסיבת יציאת מצרים, או מצוות שהאלוקות הייתה חייבת ללוות את האומה כדי לבצע אותם, כמו מצוות נבואה, עלייה לרגל ומשמיטה ויובל, סוטה, וכל המצוות האלוקיות שחלק גדול מהם אי אפשר. התורה עצמה אומרת, וכי תאמרו וכי תשאל וכי, התורה עצמה אומרת, אני הלווה את קיום התרי"ג, כי באמת ללא ליווי אלוקי אי אפשר שמצווה אנושי יצווה כאילו מצוות, ואי אפשר גם לבצע אותם הלכה למעשה. אז למעשה אנחנו מגיעים עכשיו, הגענו למצב שברור לנו, וגיבינו את האיש משה באופן כזה שברור לנו שמקבלי התורה בערבות מואב ידעו בוודאות, ללא שום צל של ספק, שכל מילה שכתובה בספר התורה של משה לא יעלה על הדעת שהוא הוסיף מילה אחת מלבו כדרך הסופרים, כי כבר הם ראו בעיניהם את אותו קורח שניסה לערר ולומר את אותו טיעון, ואיך הקדוש ברוך הוא ביקש ממשה לעשות מעמד הר סיני ב' ממש מהדורה שנייה, כדי לרענן את הדברים ולוודא שאחרי כל הנאמנות של האיש הזה, זה לא רק למצוות כלליות, אלא ספר התורה הזה הוא ספר שכל כתיבתו בגיבוי אלוקי, עד התיבה והפסיק והקוצו של יוד, הכל אלוקי לחלוטי, כי לא מליבי. אז עכשיו הגענו למצב שספר התורה שאנחנו מחזיקים הוא בוודאי ספר התורה אלוקי באופן מוחלט. עכשיו אנחנו עוברים למערכת של תורה שבעל פה. יבוא האומר ויגיד, ויש רבים אנשים כאלה שיגידו, נו, ודאי שספר התורה אין לי שום ספק, צל של ספק, וחשוב להוסיף שברגע שאנחנו מקבלים את ספר התורה, אנחנו טוב, חלק מתורת משה, משה רבינו מסר לנו את מצוות נביא מקרבך כמוני הקים לך השם אלוקיך, אז אם אילה גיבינו את כל מערכת הנבואה על פי החוקה האלוקית, איך בודקים נביא אמת או שקר, ואם אילה והנביאים המגובים ימתו לנו את מערכת הכתובים, שניתנו אמנם ברוח הקודש אבל נחתמו בכבדה לספרים, ואז כל כבדה לספרי קודש ודאי הם סגורים בעינינו כתורה אלוקית מן השמיים.
בגלל שהם אומתו את זה.
אומתו כן. על ידי המערכת האלוקית, כן. שאומתה על ידי האיש משה. אז כל מערכת מגבה את זולתה. עכשיו, מה נעשה מול יהודי שיבוא בתמימות ויגיד, הכל טוב ויפה, אבל מכאן ועד מה שאתם מוסרים לי את התורה, זה נראה לי מרחק גדול. אני קורא תנ"ך, אני מתרשם מתוכנית אלוקית נשגבת, על אומה נבחרת, הכל אני יהודי גאה מאוד, אבל מכאן ועד דקדוקי הפרטותיה של תורה, נראה לי המרחק גדול. זה נראה לי כבר בתחושה, באינטואיציה שלי, זה נראה לי איזושהי תוספת מאוחרת של כל מיני התפתחויות רבניות ומוסדיות שהחליטו, כל מיני תיאוריות למיניהם, למה הם ראו לנכון, איך התפתחות, קוראים לזה התפתחות ההלכה. ההלכה התפתחה באיזשהו דרך. טוב, אנחנו צריכים לתת את הכלים האמיתיים. יעלה על הדעת שהקדוש ברוך הוא ישיר את העם שלו ללא כיוון, ללא דרך, שהדברים הכי חשובים באומה יימסרו לכל אדם ואדם שיעשה בהם כרצונו. אז בואו ונראה איך הקדוש ברוך הוא דאג לסגור גם את מערכת תורה שבעל פה, לא פחות ואולי יותר סגורה מאשר מערכת תורה שבכתב. אז כך, משה רבינו כותב לנו בתורה מצווה אלוקית, כמו שהוא מסר לנו את מצוות הנבואה. הוא מוסר בתורה בפרשת שופטים שהתורה מאוד חשוב, היסוד הגדול הזה, צריכים לדעת שאין סמכויות לאנשים בתורת משה. כלומר, זה כבר אנחנו קבענו, שמאז משה רבינו ועד היום, אין לנו עוד איש בר סמכות כמו האיש משה. נכון? רמב״ם כותב באחת ההקדמות שלו, שמבחינתנו יהושע בן נון ואנחנו, יש לנו סמכות שווה. מה אתם אומרים לי, יהושע בן נון יש סמכות יותר מאיתנו? לא. כי יהושע בן נון צריך להגיד מקור, מאיפה הוא הביא את זה. התורה כבר נחתמה על ידי משה רבינו, לא תוסיף ולא תגרע, בין תורה שבכתב ובין תורה שבעל פה. כל הדברים חייבים להיות חתומים בימי חייו כל עוד משה רבינו חי. וימות משה עבד השם, אומרת הגמרא ליהושע, הגמרא שבמסכת תמורה אומרת, יהושע מבקש מהקדוש ברוך הוא משהו, אומר לו, צוות תורדו במלחמה, במלחמתה של תורה, תביא הוכחה, תביא דימוי מילתא למילתא, אתה עכשיו כבר לא יכול יותר לקבל נתונים חדשים. טוב, אז עכשיו שימו לב, אנחנו צריכים עכשיו לשאול איך הדברים עברו מאז משה רבינו ועד עכשיו. איך המעבר, איך הקדוש ברוך הוא דאג שהמעבר הזה יעשה? אם כל אחד מאיתנו הוא בר סמכה להעביר דברים, תארו לכם, מספיק כמו שאנשים באינטואיציה מבינים, מספיק שמישהו לא הבין נכון, מספיק שמישהו טעה, והם קוראים לזה אולי חס ושלום טלפון שבור של שרשרת דברים שעברה ואיכשהו בסוף מוגשה. אבל שימו לב איך הקדוש ברוך הוא דאג ואמר ככה, אני את מערכת התורה מוסר רק לסמכות אחת ויחידה. איך קוראים לסמכות הזאת? סנהדרין בלשכת הגזית. איפה הפרשה הזאת נמצאת? הפרשה הזאת נמצאת בפרשת שופטים, כי ייפלא ממך דבר למשפט, בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע, בין אם זה בהלכות תומה וטהרה, בהלכות איסור ויתר, בהלכות ממונות. וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם, ואמרו לך את דבר השם מן המקום ההוא. כלומר, הקדוש ברוך הוא קבע שיש היררכיה הלכתית בעם ישראל, סמכות עליונה, שהוא דאג כמה דברים. א', שלא תיווצר מחלוקת, ולא ייווצר דבר נפלא, דבר מחוסה שלא ידוע. ולא זו בלבד, לא רק שהוא נתן להם את הסמכות להכריע, אלא הוא מסר בידם את מסורת התורה. כלומר, שלא יעלה על הדעת שיבוא אדם יחיד ויגיד, אני קיבלתי כך, אני יודע כך, לדעתי כך. לא רלוונטי, אומרים לו. יש סמכות אחת בעם ישראל, שמי שמקבל את הסמכות הזאת הוא שייך למערכת התורה, ומי מי שמורד בה חייב חנק. לא פחות מאשר ממש כמו אדם, שאותה חומרה של אדם שמנבא לו בשם השם, או ממש מתכחש לדברי הנביא שהוא חייב חנק, הוא ככה גם זקן ממרה. זקן ממרה זה לשון זקן שממרה את פיים של הסמכות העליונה הזאת שנקראת סנהדרין בלשכת הגזית. כן, יפה, בסדר, לאט לאט. אבל שימו לב, לפני, יש כאן אולי רק כאן חמישה חומשי תורה, את החומש,
תנ"ך.
תראו דבר נפלא שהתורה רמזה את זה כבר בקבלת התורה עצמה. התורה בסוף פרשת משפטים כותבת, הרי אתם זוכרים את הסדר של הפרשיות, שהוא ממש כסדרן. כלומר, אנחנו רואים את פרשת יתרו, אנחנו יום קבלת התורה. פרשת משפטים זה המשך ישיר שמשה רבינו מוסר לעם ישראל את כל המשפטים ביום המעמד עצמו. ואחרי שהוא גומר למסור את כל הדברים, שמעו עכשיו, נגמר כל הסדר, ואל משה אמר, עלה אל השם, אתה והארון, נדב ואביהו, ושבעים מזקני ישראל, והשתחוויתם מרחוק. וניגש משה לבדו אל השם, והם לא ייגשו, והעם לא יעלו עמו. אתם שומעים מה שכתוב כאן? הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, אני קורא לך עכשיו לבוא אליי לאר סיני, לעלות לאר כדי לקבל בסוף ה-40 את הלוחות הראשונים, אבל יש לי עוד בקשה. אתה תעלה לבדך אל האר, אבל יהיה פה שלוש חלוקות. העם למטה במרגלות האר, אתה עולה לראש האר, ובאמצע האר, עד אמצע האר, עולים 70 זקנים יחד, נדב ואביהו, ואהרון נדב ואביהו, ו70 מזקני ישראל. והם רק יעמדו וישתחוו מרחוק. מה התועלת בזה? מה כאן הקשר? מה כאן השאלה הראשונה? שאלה שנייה יש לי. הרי מי שמע על 70 זקנים? המושג 70 זקנים, אתם יודעים, התחדש בכלל בפרשת בעלותך. פרשת בעלותך אספה לי 70 איש מזקני ישראל, ושם אתם יודעים באיזה פרק זה היה, זה היה כמעט יותר משנה מאוחר יותר. אנחנו נורים בבב בסביבה, לא, קצת פחות משנה.
השופטים שהוקחו במצרים, לא?
אתה עכשיו בא בטעמים מי נבחר. אבל למעשה, המושג 70 זקנים, לאסוף 70 זקנים, נזכר מתי במסע הראשון, שהם יוצאים מער סיני שנה מאוחר מיציאת מצרים. שם כתוב, משה רבינו אומר, אחרי שהם מתלוננים, הוא אומר, איך אוכל לבדי? ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, לאסוף, מה?
דווקא 70 זקנים, זקנים כן רוצה משה
רבינו. נכון, זקנים זה תמיד יש, זקנים תמיד זה אנשים המכובדים, נשואי העם. אבל המושג 70 זקנים לא מצאנו קודם. ואיך פתאום מופיעים פה, תעלו 70 זקני ישראל. שימו לב, עוד פסוק, אחר כך. אחר כך למחרת היום הוא קורא עם עם ישראל את ספר הברית, ואז תראו מה שכתוב, ויקום משה ויהושע משרתו ויעל משה אל הר האלוקים, ואל הזקנים אמר שבו לנו בזה עד אשר נשוב עליכם, והנה אהרון וחור עמכם, מבעל דברים ייגש אליהם. ואז משה רבינו עולה אל ההר ויחס הענן את ההר, רק משה נכנס אל הערפים. מה כאן הזקנים אומרים פה ביהושע? ופתאום נזכר פה גם עוד דבר, יהושע בן נון נכנס פה, יהושע בן נון גם מלווה את משה רבינו עד ההר. שימו לב, יש פה דבר מאוד נפלא, יש פה אולי רק בבקש להביא שני ספרים, אולי גמרא עירובין ורמב"ם ממרי, אם אפשר.
יש פה רמו, יש, תגיד שם, תגיד על הרמו. השני, השני, קומה שנייה. לא, בדיוק ממך, ממך ימין, כמעלה למעלה.
לא, לא,
ימין,
שמאל.
יש גם למטה, גימל, זה לא גימל, אחד למטה גימל.
הנה, ליד חובות הלבבות, ליד חובות הלבבות. למעלה, 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 למעלה.
למעלה.
שם, ימין, שמאל.
פה, פה, איפה שכתוב, למטה, אחד למטה.
שופטים. אחד למטה, הנה זה.
שימו לב, כשאנחנו מדברים על מושג 70 זקנים, אנחנו בדרך כלל רגילים לדבר על, יש כאן שני מושגים. מסכת סנהדרין שפותחת במשנה הראשונה מדברת על כל מיני סוגי סנהדראות שיש. יש בית דין של שלושה, בית דין של כף ג', בית דין של עין א'. הדבר הגדול יביאון אל משה, הדבר הקטון ישפטו הם, זה נקרא סנהדרין של עין א'. מה זה נקרא דבר הגדול? אז המשנה הראשונה בסנהדרין מדברת על כל המושגים שנקרא דבר הגדול. מלך, כהן גדול, עיר הנידחת, כל מיני דברים חמורים שהסמכות המשפטית שלהם זה רק בית דין של עין א'. זה נקרא פרשת יתרו, שהיא בעצם היסטורית מקבילה לפרשת בעלותך. דרך אגב, יתרו לפי הפשט בוודאי הגיע בפרשת בעלותך. שם לכן הוא מוזכר עוד פעם, ויומר משה אל חובב. כל הנושא של יתרו בפרשת יתרו זה ממש שלא במקומו. מי שפותח את פרשת דברים רואה מפורש שיתרו הגיע בפרשת להיצה של יתרו, חכמים ידועים ונבונים, זה ודאי ודאי בפרשת בעלותך. מה נעשה עם הגמרא במסכת הזבחים שזה מחלוקת תנאים? נשאיר את זה לשאלה נוספת. אבל למעשה בפשט הדברים ודאי יתרו הגיע ושם הוא יעץ את העצה לסנהדרין, לחלוקת לשרי עשרות, שרי מאות, שרי אלפים. הפרשה, תשמעו עכשיו את הרמב״ם בהלכות, רמב״ם בהלכות ממרים, זה לגמרי לגמרי סוגיה אחרת. יש סוגיה אחרת של הלכות סנהדרין שאין בלשכת הגזית. זה בכלל לא בית דין של עין א'. מה זה? בסדר, בסדר. אם זה מוכן כבר, בסדר, תודה רבה. כן, תודה רבה. שמו היטב, אומר הרמב״ם ככה, תחילת הלכות ממרים. בית דין הגדול שבירושלים הם עיקר תורה שבעל פה, והם עמוד ההוראה, ומהם חוק ומשפט יוצא לכל ישראל, ועליהם הבטיח התורה שנאמר על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה, זו מצוות עשה, וכל המאמין במשה רבינו ותורתו חייב לסמוך מעשה הדת עליהם ולהישען עליהם. יש פה רעיון לגמרי אחר. זה לא קשור לסמכות המשפטית, מי שופט ואת מה שופטים. אלא יש פה, הקדוש ברוך הוא הפקיד בידי סנהדרין הגדולה של 70 חכמי ישראל הנכבדים את מסורת התורה. והוא אמר, כל מילה שיוצאת מפי משה רבינו בעודו בחייו, חייבת להימסר מיידית לסמכות העליונה שנקראת בית דין הגדול בירושלים. ורק הם מאותו רגע שהם מקבלים את המידע הזה, הם המופקדים היחידים להחליט האם זה ההלכה למשה מסיני או לא ההלכה למשה מסיני. אם נגיד כמו בזמן בית דינו של בועז הגיע שאלה לגבי ההלכה שנשתכחה לגבי הנושא של המוני ולא המונית וכן הלאה, הגיעו לפני הסנהדרין ושם הכריעו את הבירור האם ההלכה הזאת למשה או לא. הכל הקדוש ברוך הוא הפקיד בידם, אין סמכות אחרת.
זה לא בזמן שמשה חי,
בזמן שמשה חי, כן, זה מה שרציתי הרגע להראות לכם. השבעים זקנים האלו שליוו את משה אל ההר, הם לא היו השבעים זקנים שיתרו מחדש שיש סמכות משפטית של בית דין שנעין א'. לפני יתרו היה משה היה צריך לדון את הכל, אפילו דבר קטן, הוא בא ואמר אנחנו מחלקים מפזרים סמכויות, כאילו כמובן הקדוש ברוך הוא הסכים על ידו, יש בית דין כזה, בית דין כזה, שלושה, קו ג', מפזרים את הסמכויות, כל בית דין יש בו, כמו שהמשנה במתחילה סנהדרין מפרטת. אבל השבעים הזקנים האלה שמלווים את משה עם האבלער, הם שבעים, הם הסמכות האלוקית שלא קשורה ליתרו, היא קשורה למסורת תורה שבעל פה. הוא אומר משה רבינו, תעלו להר, תמתינו לי, שמילה אחת אני לא אמסור בלעדיכם. אין שום, משה הוא לא, הוא לא, אין לו ערך אלמלא השבעים הזקנים שמלווים אותו. וכל מילה שהוא מוסר, חייבת להימסר אליהם מיידי. עכשיו תראו, אני אקריא לכם ברייתא בעירובין, ותראו איזה דבר נפלא.
משה לא חייב להשיבים?
משה כן, משה, אבל צריכים להיות משה, בית דין של משה והוא על גביהם.
הוא צריך להעביר את כל התורה לשבעים זקנים, ואז רק זה מה
שהוא אומר. כן, תראו איזה דבר נפלא. אני מקריא לכם עכשיו ברייתא במסכת עירובין, נ"ג עמוד ב'. כל 40 שנה, מרגע ירידה מן ההר ועד מותו. אני זה אני רוצה עכשיו להקריא, ותראו כמה הדברים תואמים את מה שכתוב בפסוק. מה רצית להוסיף?
הם גם צריכים לקבל, מה הכוונה שרק למסור בפניהם?
הם מקבלים את המידע ומעכשיו הם המופקדים. כמובן שכל עוד שמשה רבינו חי על השמיים פתוחים, והוא ודאי בר סמך, יבוא להגיד לסנהדרין, נגיד תיאורטי, אני רוצה לשנות משהו.
עמדו, וזה לא צריך אחד, עמדו וישאלה.
זה דברים שלא היה מידע. ברור, השמיים פתוחים, עמדו וישאלה.
לפי למה שלא, הוא בר לשני זקנים, השני זקנים היו צריכים להעביר, זה לא משה רבינו.
נכון, בוא תראה, תראה את הברייתא, בוא תראה את הברייתא.
זה משהו,
נכון, נכון. בואו נראה את האפרונון. מה זה? כן, גם אני זכרתי כך, ואני פשוט נונדלת עמוד ב', נכון. תנו רבנה, כיצד סדר משנה? מה זה סדר משנה? משנה הכוונה היא הברייתא אומרת איך משה רבנו במשך 40 שנה מסר את התורה לעם ישראל. משה למד מפי הגבורה, נכנס אהרון, אהרון נכנס לאוהל מועד ושנה לו משה פרקו, נסתלק אהרון וישב לשמאל משה, נכנסו בניו של אהרון ושנה להם משה פרקן, נסתלקו בניו, אלעזר ישב לימין משה ויתמר לשמאל אהרון. רבי יהודה אומר לעולם אהרון לימין משה, בסדר, לימין משה חוזר. נכנסו זקנים ושנה להם משה פרקן, נסתלקו זקנים, נכנסו כל העם ושנה להם משה פרקן. נמצאו ביד אהרון ארבעה, ביד בניו שלושה, וביד הזקנים שניים, וביד כל העם אחד. נסתלק משה, כמו שאתה אמרת, ושנה להם אהרון פרקו. נסתלק אהרון, שנו להם בניו פרקן. נסתלקו בניו, שנו להם זקנים פרקן. נמצא ביד הכל ארבעה. אתם שמים לב? מי הם הדמויות שמוזכרות כאן, שהם חלק ממסירת התורה שבעל פה? משה מפי הגבורה? אחר כך אהרון, בניו, 70 זקנים. זה בדיוק אותם דמויות שהקדוש ברוך הוא קורא לעמוד למרגלות הר סיני של 73 אנשים. אהרון בנם נדב ואביהו, שאחר כך שהם מתו אז הוחלפו באלעזר ואיתמר בברייתא, כי זה אחרי שהם מתו הוחלפו בשני בניו האחרים, ושבעים הזקנים. זה נקרא סדר משנה. השבעים הזקנים האלה קשורים למערכת מסורת התורה. הם לא דנים, הם פשוט מופקדים. הם גם דנים, הם דנים, ועוד מעט נראה מה שהם דנים. הם לא דנים את המלך ואת הם באים לדון, כמו שהברייתא במסכת סנהדרין כמדומני דף פיתת אומרת, ברגע שאדם שיש לו שאלה בהלכה הולך לבית דין שבעירו, בית דין שבעירו לא יודע הולך לבית דין שבירושלים, ירושלים הולך לבטח בית דין שבטח הר הבית, בטח הר הבית הולך לבטח שעה זרה, עד שהוא עולה להיררכיה העליונה ואמרו לך את דבר השם מן המקום ההוא. ומי שלא מקבל את הסמכות הזאת, אם זה קורה, אם הוא ממרה עליהם במקומם, חייב חנק. שלא במקומם, גזירת הכתוב שלא חייב חנק, אבל ודאי שיש לו דין זקן ממרה. עכשיו
אמרנו שזה גם עובר לעם?
רגע, העם מיד, הוא העם נכנס פה לתוך. העם הוא חלק מהירה, אבל עוד מעט משה כבר יוצא החוצה, אומר, מה אתם רוצים ממני? אני כבר, אתם חושבים, אני רלוונטי, עוד מעט אני הולך למות. חבר'ה, תתחילו להתרגל שהמערכת עוברת את הסמכות הזאת. אני כבר עוד מעט לא רלוונטי. הם יהיו אלו שיגידו לכם את דבר השם. כל עוד שאני חי, שאלה נפלאה, אני שואל את השמיים. אבל עוד מעט הכל עובר לידיים שהם כבר לא בידיים. זה נקרא מערכת תורה שבעל פה. עכשיו שימו לב, הערה אחרונה, מה יהושע בן נון נכנס פה גם כן? מה יהושע בן נון, כשמשה רבינו, הפרשת כי תישא, כתוב שמשה רבינו מקים את אוהל מועד, ויהושע נר לא ימיש מתוך האוהל. האיש הזה היה ראש הסנהדרין אחרי, ונראה עוד מעט שהוא החליף את משה רבינו בראשות הסנהדרין הגדולה הזאת. מדגישה התורה ואומרת שראש אחד מהשבעים זקנים האלו זה יהושע בן נון, והוא נר לא ימיש מתוך האוהל. מה רוצים להגיד פה? היה מתמיד? מה הכוונה נר לא ימיש מתוך האוהל? הוא לא זז, לא להפסיד שום דבר. כל מה שמשה רבינו מוסר, מוסר לידו. הגמרא במסכת תמורה אומרת שמשה רבינו ביום מותו שואל את יהושע, אולי יש לך איזה הלכה שנשתכחה ממך? אולי אתה רוצה עדיין ללבן אותי, לבן איתי משהו לפני שאני מסתכל? אומר לו, נאמר עליי, נר לא ימיש מתוך האוהל. אני לא איבדתי שום דבר ממה שאתה קיבלת. הכל עבר לידיי. מה? זה כבר השתכחו. בסדר, זה כבר ירידת התורה. והחזירן, עתניאל בן תנא זה פלפולו. זה עוד מעט נראה מה זה נקרא פלפול. פלפול זה עוד מעט נראה. עכשיו, שימו לב. עכשיו, מה אם... מה זה?
שאר הזקנים
היו דברים שהם לא שמעו? זה... אני לא יודע. אתה שואל שאלה טובה, למה התורה הקפידה להגיד דווקא על ראש הסנהדרין? בדרך כלל תשימו לב, התורה תמיד מדברת על הראש כמו על כולם. תשימו לב שהתורה אומרת, רבי זיקא לוי בדורות ראשונים מסביר, למה התורה אומרת ובאת אל הכהן או אל השופט אשר יהיה בימים ההם? ובאים לסנהדרין, מה זה לכהן או לשופט? התורה מדברת על הראש, ראש שיחזיק תחתיו את הסנהדרין. אז בדרך כלל היו כהנים כיורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, או אל השופט אשר יהיה, גם אם זה יהיה משבט אחר, מי שעומד בראשו הוא הבר הסמכות כאן לנהל את המערכת. יהושע הוא בידינו, אין יהושע. וזקנים, זה הרמב״ם אומר שזה פנחס, ושהוא היה ראש הסנהדרין אחרי יהושע. הכל תמיד זה הוא בידינו. אין לנו צריכים לדעת, אין לנו שום ערך לאדם יחיד ביהדות. תמיד המערכת עוברת החכם, ראש הסנהדרין ובית דינו. אמרתי רק הבחנה, שהתורה מקפידה להגיד ששום דבר לא נעלם מפי ראש הסנהדרין הבא. בוודאי שהוא העביר את זה בחייו לכולם, כל הסקנים שמעו גם כן, וראינו שהברייתא אומרת שכל הסקנים היו שותפים. אבל יש כאן הדגשה שיהושע אומר, לא זזתי מתוך אוהל מועד, כל מה שאתה מקבל מפי הגבורה אני מעולם לא זזתי. נביאים זה סמכות אחרת לגמרי. הנביאים בכלל לא קשורים למערכת העתקת תורה שבעל פה. תקופת הנביאים, הנביאים שהיו ראשי הסנהדרין, תקופת הנביאים, כל הנביאים היו ראשי סנהדרין, עוד מה נקרא ברמב"ם. כולם היו, גם היה להם שני כובעים, גם נביאים והיה להם כובע של ראשי סנהדרין. אז תקופת הנביאים, הרי זקנים זה גם תקופה, כל 400 שנה של תקופת השופטים זה נקרא זקנים, אפילו שהחליפו שם כמה ראשי סנהדרין. אלי הכהן היה גם ראש סנהדרין. דוד, שאול.
מי קובע איך
נכנסים השבעים? יפה מאוד, בסדר. עכשיו שימו לב, לפני שמדברים מי קובע איך ממנים את השבעים, אז קודם כל, מה הסמכויות שלהם? מה הסמכויות שהתורה הפקידה בידי הסנהדרין? סמכות ראשונה, אומר הרמב״ם, להעתיק את כל ההלכות למשה מסיני, מאז משה רבינו ועד היום. אם מישהו שואל מה הצבע של התפילין, אומרים לו שחור כעורב, הלכה למשה מסיני. כל, כמעט כל הלכות תפילין זה אוסף הלכות למשה מסיני. הכל, כמעט הכל. אין כמעט מחלוקת בהלכות תפילין. הכל, הכל, כי יש מסורת ברורה איך הדברים עברו מאז משה רבינו ועד היום. אם נופל ספק, לא יודעים, פונים לבעלי הסמכות. ולא ייתכן בעולם שמשהו כאן בדרך, חשוב לקחת את זה כדוגמה, האם ייתכן, אם ניקח את הלכות תפילין, יעלה על הדעת שמישהו יבוא ויערר ויגיד, אולי באחד מן הדורות מישהו בא והוסיף ופיחד בהלכות תפילין, שינה את התפילין במשך הדורות. נגיד לו, מה? אתה לא יכול מזה להוכיח. תפילין של ראש של מה? זה לא רלוונטי. היה לך צדוקים, היה לך ביתוסים, היה לך כל מיני כתות בעם ישראל שכבר אז הפרו את כללי תורה שבעל פי. אבל אני שואל אותך חוקי, תגיד אתה, אל תשאל שאלות מהאדמה, תשאל שאלות מעל האדמה. האם ייתכן שדבר כזה יכול להיות משתנה? מתי? תגיד לי מתי. אתה תבחר באיזה דור ואנחנו נבדור. באיזה דור? בדורו של משה רבינו לא ייתכן, כי משה רבינו חי וקיים, והוא בכל ביתי נאמן, הוא לעיני כל העם, הוא הסמכות היחידה. בדורו של יהושע בן נון, מה נגיד? יהושע בן נון ניצל את העובדה שמשה רבינו הסתלק, אומר, עכשיו חבר'ה, אני בא לעשות פה שינויים, רפורמה, מחליפים את התפילין. כמה שזה עזוי כמובן, אבל נדבר. אז אומרים לו עם ישראל, אנחנו כבר 40 שנה מניחים את התפילין האלו. אתה תבוא, כמו לבוא להגיד לכם, היום תקבלו עם מישהו יבוא ויזיז אתכם את התפילין שלכם מהמקום. תגידו לו, אדוני, כל הכבוד, אני לא נוגע בכאלו תפילין שמלוות אותנו כך. איזה עם היה מקבל שיהושע בן נון ישכנע אותו, והוא יודע שליהושע בן נון אין סמכות. הוא יכול רק להעתיק, הוא לא יכול לחדש. אומרים לו, יהושע, עם כל הכבוד לך, אין לך סמכות לשנות. אז מה הוא אומר? לא, אני לא משנה. זה התפילין שמשה רבינו מסר. הוא אומר לו, אתה לא יכול לעבוד עלינו. 40 שנה אנחנו הולכים פה עם תפילין של משה. אז יהושע בן נון מסכן, לא יכול לעשות רפורמות.
כל
הרצון
משה מסיני יתקבלו בזמן משה.
כן.
נהגו בישראל בזמן משה.
40 שנה בעודו עוד משה רבינו חי. עכשיו, באיזה דור? אתם רוצים לסחוב אותנו לדור של עזרה? המינים אוהבים מאוד את הדור הזה, תמיד לחפש מקומות חשוכים כאלה, איפה שלגעת, איפה שאפשר לתשטש. רוצה לשקר ירחיק עדותו, מחפשים איזה מקום ככה, אז איך אפשר? הרי הסנהדרין שהעבירו את הדברים ממשה רבינו, היו חייבים להעביר את זה רק לסמכות העליונה של הסנהדרין. והרמב"ם מונה כמה ראשי סנהדראות התחלפו במשך כמה שנים, זה מדובר ב-2000 שנים בסך הכל, פחות מ-2000, 1900 שנים, עד חתימת התלמוד, עד רבינה ורבשי, החליפו 40 ראשי סנהדראות הוחלפו. ממשה ובית דינו, עד רבינה ורבשי חותמי התלמוד ובית דינם, הוחלפו 40 בדיוק ראשי, הרמב"ם מונה אותם אחד לאחד. עד עכשיו, איך אדם יכול, אדם פרטי לא רלוונטי. האפשרות היחידה, שכל ה-70 חכמים בתקופת עזרא הסופר, כל אנשי כנסת הגדולה, החליטו לעשות נגדנו קנוניה. ולהחליט לעבוד עלינו, ולהגיד, בואו נחליף להם את התפילין, בואו נפחק עליהם בעיניים. כן.
אבל
אנשי הכנסת הגדולה זה לא סנהדרין. נכון, נכון, אתה יודע. כי היה שם, הרמב״ם אומר, היה שם איסוף מיוחד, כיוון שהם ידעו שהנבואה נחתמת, וצריכים עכשיו להכין את עם ישראל עד תום הגלות, אז היה שם מושב גדול שעשו את כל החכמים ואת כל הנביאים, עשרות נביאים, ויחד תקנו את כל התפילות, רצו לעשות פה איזה מושב עם סמכות עליונה, כאילו לתת לזה תוקף גדול, שמעכשיו עם ישראל, הכל, הם עשו תיקונים לכל העתיד. לא, אז על כל פנים, אז עכשיו שימו לב, צריכים לאסוף את כל ה-70 החכמים של עם ישראל ולתלות שהחכמים הכי נכבדים בעם ישראל ישבו ורצו לשקר את מי שיגיד כזה דבר רזוי ונורא לא מיושב על הלב. מי שיתקש בכל אופן, נגיד לו, גם את זה הם לא יכולים, כי יבואו כל החכמים בתקופת עזרה ויגידו ליהודי לשנות התפילין שלו, הוא לא ישמע לקולו. מי יכול להסכים לשנות את כל התורה שבעל פה שכבר בידינו מדור לדור? מקסימום יכולים לשקר אותן שאם יבוא יהודי וישאל שאלה חדשה נפלאה, הם יוכלו לשקר ולהגיד לא באמת את ההלכה הצרופה. אבל מה לעשות? אז בואו נגיד, זה החשש היחיד. אולי הגיע יהודי ואמר, באתי לשאול אותם, והם אמרו, חבר'ה, צוחקים עליו עכשיו. במקום להגיד לו את האמת, נגיד לו דבר. הקדוש ברוך הוא אומר, זה לא רלוונטי, כי מהרגע שמיניתי אותם, גם אם ישקרו אתכם, אני מיניתי אותם, וזו האמת שלי, מה אתה יכול לעשות? זה כבר לא באחריותך. אני הוצאתי את האחריות של התורה שלי, מסרתי לסמכות העליונה. אם הם טועים, שוגגים, מזידים, אתה, עם ישראל הולך לבטח, אתה עשית את מה שאני ציוויתי אותך. עכשיו, אתם חושבים שהקדוש ברוך הוא יפקיר את עם ישראל, והוא ייתן, אתם חושבים, כמו שדיברנו פעם, הבאים אנשים אומרים, אולי משה רבינו ניצל את, את הנאמנות של הקדוש ברוך הוא, וניצל את הבחירה החופשית שלו לשקר אותנו. אבל הקדוש ברוך הוא מינה אותו, והוא לקח עליו אחריות, יעלה על הדעת שהוא יאפשר לו לשקר אותנו, כמה שזה עזוי. אותה מערכת, הסנדרין הזאת, הקדוש ברוך הוא הפקיד אותו, והוא מינה אותה, והוא אומר, תשמחו, תשמעו אליהם, ועשית ככל אשר יורוך. אז עכשיו אנחנו הולכים שקטים. איך רבי עקיבא אומר לשמעיה? נו, איך קראו לחכם היהודי במסכת ראש שנה שלו, רצה לקבל את הסמכות של רבן גמליאל. הוא אומר לו, אם באת להרר, תערר אחרי כל בית דין ובית דין שעמד ממות משה רבינו. אם אתה לוקח את הסמכות של רבן גמליאל ובית דינו, זה לא נושא רלוונטי לוויכוח. אפילו אתה צודק, אבל הקדוש ברוך הוא יסמיך אותם, ואם הרוב הדעות שם, ההלכה כמותם. תבוא במקלך, במעותיך, ביום הכיפורים שלך להיות בחשבונך, נשקול ראשו ואמר לו, תלמידי שקיבלת את דבריי, כי זה לא אני, זה אני מחזיק בסמכות האלוקית. כן.
אבל הדירוק גם אמר לה, לבוא אם אני מניח להסתכל על איך שם ישראל מתנהג, ולכן גם להסתכל כמו שהשם רוצה את זה. אז
אתה
אומר, כל עם ישראל,
הרי
אנחנו שליחים לכל העולם.
מדובר פה שאני חס ושלום טועה, זה בבחירתי האישית. כשהקדוש ברוך הוא מפקיד, אין לך סמכויות, אין לנו סמכויות, אין לנו סמכות בחירה, אין לנו סמכויות שהקדוש ברוך הוא הפקיד בידינו ואמר לעם ישראל תקשיבו לו. אם אני אומר דבר כזה, היית חייב להקשיב לי. הוא לא אמר לך דבר כזה, לכן אני צריך לשכנע אותך אם אני אומר לך דבר. מה? מתוך התורה שנמסרה להם. יהודי שמגיע לאינדונזיה, אומר, אני יהודי, מה שתגידו פה, אתה יכול לשמוע לי? תראה לנו בתורת משה. אם אתה בא ואומר דבר, נשמע לך מתוך התורה, אם לא, לא מקבלים את דבריך. יהודי אין לו סמכויות, הוא מופקד להפיץ את אור התורה לעולם, אבל מתוך התורה. משה והסנהדרין קיבלו סמכויות אלוקיות. עכשיו, כן.
אפשר להגיד שממשה רבנו ועד היום יש דברים שנשכחו, יש דברים ש...
לא, רלוון. ייתכן שכן. הביאו את הגמרא בתמורה, שהגמרא אומרת בימי אבלו של משה רבנו השתקחו 3,000 הלכות. ייתכן, ואז מה? מה שיש לך במסורת, היא ודאי, עוד מעט נראה, מה שנחתם בשני התלמודים, זה ודאי למשה מסיני. האם השתכחה מאיתנו איזה הלכה? אולי. אז באחריות הקדוש ברוך הוא.
זאת אומרת, מה שהיה צריך, מה שהקדוש ברוך הוא יהיה.
כי לא תשכח, תנו הבטחה אלוקית, כי לא תשכח מפי זרו. ופעם דיברנו על הפלא הגדול, שהתבוננו לחשוב איך התורה כולה בעל פה הצליחה להשתמר ביד עם ישראל בתקופה עד לפני 500 שנה, הכל היה רק כתבי ידות. איך ייתכן שכל התורה כולה נשתמרה? ולא רק אם היינו מרוכזים במקום אחד, הייתי אומר, יש לנו כמו כתר הרם צובע, ספר אחד שכולם נשענים עליו. היינו מפוזרים בכל קצות העולם. וכל קהילה בעם ישראל צריכה שיהיה לה תלמוד בבלי, שעל פיו יכריעו את ההלכה כל החכמים. איך ייתכן? רק לכתוב, תראו לכם, רק מסכת אחת לכתוב. וצריכים את המפרשים, כי בלי רש"י ובעלי הראשונים, הדברים חתומים. אז היה צריך את כל כתבי הרמב״ם, אריס, ואת כל הספרות היהודית, את כל הברייתות, תוספתות, משניות, דבר אחד לא נאבד, אין לנו, הכל נשאר בידיים ובכל קצות העולם. איך דבר כזה קרה? מה?
בירושלים יש
עוד חלקים שלנו. לא חיברו עליהם. זה לא שהיה.
למה? יש עוד שינוי גרסאות.
גרסאות, בסדר, גרסאות לא קריטיות. אתה רואה שאם כל זה, ההלכה שרדה. עכשיו אנחנו למעשה צריכים להבין, זה בעצם הבטחה האלוקית שלא תשכח מפי זרעו. זה אני אומר את זה רק כהערה צדדית. לא שאנחנו סומכים על זה, אני רק אומר את זה למעשה, מחתימת התלמוד, כל מילה שנמצאת בתלמוד, למעשה היא באמת, באמת מילה אחרונה, בטוחים שאם רבינה ורבשי חתמו עליה, כמו שהגמרא במסכת במציאה אומרת, רבינה ורבשי סוף הוראה, באים חזל להגיד לנו, תדעו לכם, האנשים האלה הם הסמכות האחרונה שמעבירים את כל, מעתיקים את כל התורה כולה. אני רוצה להגיד אולי ברשותכם עוד הערה אחת. למה באמת המשנה במסכת ראש השנה מספרת כזה סיפור תמוע על חכם גדול מישראל שהלך לערער על סמכות בית דינו של רבן גמליאל? הוא לא מכיר את מה שאנחנו יודעים? יש עוד סיפור מאוד דומה. הגמרא במסכת בבא מציעא מספרת על רבי אליעזר הגדול, איך יעלה על הדעת דבר כזה שראש חכמי ישראל עומד מול כל הסמכות של הסנהדרין ולא מקבל את רוב דעות, ומנדים אותו והוא עומד בנידויו? מה הולך פה? פלא פלאים. ואני רוצה להגיד בזה מחשבה שלי ברשותכם. שימו לב, עם ישראל עבר תהליך. עם ישראל עבר, הרי הסנהדרין הרשמית בלשכת הגזית הייתה עד תקופת אורדוס. אורדוס בתקופת שמאי והלל למעשה ביטלו את הסנהדרין בלשכת הגזית. הוא ביטל, אורדוס ביטל את הסנהדרין. אבל התורה גלתה. התורה גלתה מהסנהדרין ועברה לעשרה מסעות. יבנה, אושה, טבריה, כל המסעות שהגמרא מונה, עשרה מסעות נסע הסנהדרין. הסנהדרין בלשכת הגזית יש לה סמכות מן המקום ההוא. אחרי שהיא גולה, היא כבר מקבלת סמכות יותר נמוכה, ואחרי שחרב הבית עדיין הסנהדרין הייתה, ועדיין הרמב״ם אומר כל עוד שהיה שולחן מרכז של כל החכמים, עדיין הסמכות העליונה שקדוש ברוך הוא הפקיד עדיין קיימת. הרמב״ם אומר מי שחולט על הדברים שנחתמו על ידי רבינה ורבשי, זה ממש מעין אותו דבר. הרי רבי אליעזר הגדול, הרמב״ן שם, תסתכלו בחידושי הרמב״ן במציאה, הוא אומר שבעצם זה הרעיון של זקן ממראה. למה הוא לא חייב מיטה? מפני שאין כבר סנהדרין בלשכת הגזית, רק מן המקום ההוא. זה בעצם סמכות גולה. אז אולי באו חכמים לספר לנו שני הסיפורים האלה בדווקא להגיד שאולי יבוא אדם ויגיד שאולי אחרי שגלתה הסנהדרין ממקומה, אולי כבר אין סמכות כוללת לעם ישראל. מביאים לנו שני סיפורים שחזל באים להגיד, אם באת להרר אחרי בית דינו של רבן גמליאל ביבנה, אתה בא להרר אחרי כל בית דין ובית דין עד משה רבינו. כלומר, להראות את החומרה הגדולה שלא יעלה על הדעת גם בתקופה היותר מאוחרת שכבר גלתה סנהדרין, כל עוד שיש שולחן מאחד של כל החכמים. הרמב״ם לשיטתו אומר שתיאורטית גם היום, אילו כל חכמי ישראל היו נאספים לשולחן אחד, היו מחזירים את ההסמכה, וזה מחייב את כל עם ישראל. וכולם יודעים את התוכנית הגדולה שהיה של מערי בעיריו בצפת להחזיר את הסנהדרין, וחכמי ירושלים לא הסכימו, וזה לא עלה, לא צלח הדבר הזה. כלומר, אבל היה פה באמת ניסיון להחזיר את הסמכות המאחדת של עם ישראל. אז נחזור לעניין שלנו. עכשיו נחזור מי בוחר את הסנהדרין ומה כן.
סנהדרין, מה שהם אומרים זה בעצם מה שקרה לך אומר, אז מה העניין של פרל אין דבר או דברים כאלה של סנהדרין שטועים?
זה כל הגדרים, מסכת הוראיות, מתי שהם טעו בהוראה, איזה סוג הוראה, נכון? שאלה מאוד חשובה, ממש צריכים לפתוח את הסוגיה הזאת. הרי ברור שאם הם מורים דבר קריטי, אז ברור שהדבר הזה לא יתקבל. הרי נביא שאומר דבר שהוא נוגד את עיקרי התורה, לא שומעים לו. כלומר, ברור שהם יכולים, הם בשר ודם, ויכולים, אז איפה שגילינו את הטעות שלהם, חייבים להתייחס, ודאי שלא ניתן להם. רק בדברים של שיקול דעת או הכרעה, זה נקרא טועה בדבר משנה, טועה בשיקול דעת. כן, אז עכשיו יש לנו עוד זמן, או שכבר מאוחר? עוד קצת, כן. אז בואו נשלים. הרמב״ם אומר שהקדוש ברוך הוא הפקיד, הוא לומד את הסוגיה מתוך הספרי, מה הדברים שהופקדו בידי הסנהדרין. הופקדה מסורת ההלכות למשה מסיני, פיקדון השני הופקד בידם. מה קורה שבהלכות למשה מסיני אין להם מספיק מידע כדי לפתור את הספק? שאלה, אין לנו מקור. אומרת התורה, אני מוסרת בידם את היכולת לדרוש את התורה בי"ג מידות שהתורה נדרשת. פה הרמב״ם אומר דבר נפלא, אומר הרמב״ם שבהלכות למשה מסיני סובר הרמב״ם לא ייתכן בעולם שטיפול מחלוקת, ואילו בי"ג מידות שהתורה נדרשת, משם התחיל אומר הרמב״ם, התחילה המערכת של המחלוקות בעם ישראל. איך לדרוש, תלוי. אבל למעשה בקל וחומר אתה רואה מיד בכל משנה, זה אומר זה קל, זה אומר פורך וחמור. בקל, בי"ג מידות, בגזרה שווה כתוב שאין אדם דורש אם לא קיבלה מרבותיו. כל פנים, בתוך המערכת הזאת יש אפשרות של ויכוח. עכשיו, מה קורה עם החכמים בסנהדרין דנים? אחד אומר קל והשני אומר חומר? רגע, לא, זה כבר הכרעה של הישרדות הגלות. אבל כל רוב, אחרי רבים להטות, מדאורייתא הולכים אחרי דעת הרוב. בדעת המיעוט, כמאן דלייתא דמיקי.
למה דווקא לסנהדרין יש את הרשות?
אתה רוצה תאר לך שנינו מתחילים להתווכח ובונים הלכות חדשות בלי פיקוח אלוקי, איפה התורה תגיע? היא תהיה אלף תורות. אז התורה נורא מקפידה, איסור לא תתגודדו, אסור לתת לתורה חלילה להיות שתי תורות, הדברים חייבים להיות תמיד בסמכות עליונה. כן,
מה שאתה רוצה לזה ויכוח, זה גם מיכל, זה לא
מה פירוש מרבותה, הוא יכול, אבל היה להם שאלות, אבל היה להם שאלות חדשות, היה להם גם שאלות חדשות שהם היו צריכים להכריע אותם מחדש, אז הם היו צריכים להביא ראיות.
מה, הם עשו את זה מעצמם?
זה לא משה מסיני.
אתה לא מכיר את הברייתא של רבי ישמעאל? ב-13 מידות התורה נדרשת. מה זה נדרשת? מוציאים הלכה חדשה. כן? אז הגזרה שווה תמיד כתוב בגמרא שצריכים לקבל אותה מרבותיו, שיש כאן איזשהו מקום של דימוי בין פרשה לפרשה. זה לא דברים שאומרים אותם מסברה, אבל יש דברים כמו קל וחומר שאתה יכול לדרוש את זה מליבך. מה פרוש מליבך? בסמכות אלוקית. על כל פנים, הרמב״ם אומר שבמערכת הזאת ייתכן להתפתח מחלוקת כל עוד שהיה סנהדרין הייתה מוכרעת. אחרי שכבר איבדנו את המעלה הזאת, אז ודאי שהרבה דברים נשארים בעינינו פתוחים, ונראה אחר כך מה עושים בשעה שכבר אין לנו סנהדרין. אבל קודם כל, עד חתימת התלמוד הדברים נסגרו. מה אתה שואל?
אם הייתה מחלוקת ב-13 מידות והוכיעה הלכה כדעת הרוב, דעת המיעוט, כל מי שאמר דעת המיעוט טעה?
לא רלוונטי. למה אתה, הרוב יכול להסביר את דעת המיעוט, אבל הוא אומר הדעת מכרעת יותר כך מאשר כך, ולא שהדברים שלו הם לא, אין בהם טעם. אתה רואה דעה במשנה, אתה רואה שכל דעה אתה יכול להבין את הצד שלה, אבל רוב הדעות הכריעו הכרעה. הקדוש ברוך הוא אומר הלכה זה אילוך, איך בסוף הדעת נוטה למה היה מדבר, איך הוא מתנהג בפועל, צריכים הכרעה. ודאי שבפנימיות הדברים יש צד בשני הצדדים. שאלה טובה. אתה רואה שמסכת עדויות הביאו באותו יום ורצו להכריע את כל השאלות. רגע, רק נגמור את הסמכויות שלי. דיברנו על הלכות למשה מסיני, לדרוש את התורה, והרמב"ם מוסיף עוד דבר מאוד משמעותי. הם קיבלו תקנות, גזרות ומנהגות. הם קיבלו יכולת לתקן תקנות, לסייג את התורה. בכל דור ודור עשו סייג לתורה. יש להם סמכות אלוקית מדאורייתא, שמה שרבנן, כל המושג מדרבנן, מדברי סופרים, חביבים על הקדוש ברוך הוא דברי סופרים יותר מיינה של תורה, שהם קיבלו סמכות אלוקית לגדור את התורה בכל דור ודור לפי ראות עיניהם. ומהרגע שהם נמנים לרוב, שזה הדבר, אין גוזרים גזרה על הציבור אליהם, כן רוב הציבור יכול לעמוד בה, והתקנה שהעם הצליח לקבל אותה, אבל ברגע שעומדים בכל הכללים, זה מחייב אותנו היום כתוקף אלוקי ממש כמו מדי אורייתא.
הכללים האלה מקווה
קדוש ברוך הוא, הכל הלכה למשה מסיני. הדברים, כן. אז עכשיו למעשה, מהיום אנחנו יודעים, אומר הרמב״ם, תלמוד בבלי וירושלמי. תלמוד ירושלמי נחתם על ידי רבי יוחנן בארץ ישראל 100 שנים לפני תלמוד בבלי, ואחר כך אנחנו בדרך כלל הלכה כבתראי, כתלמוד ירושלמי, תלמוד בבלי, באיחור של 100 שנים על ידי רבינה ורבשי. ועליהם אומרת הגמרא סוף הוראה. היום אנחנו יודעים שכל דבר שנמצא בתלמודים האלה זה אוסף של 40 ראשי סנהדראות ממשה רבינו ועד רבינה ורבשי, שאספו את כל, העבירו, העתיקו את כל ההלכות למשה מסיני, יחד עם טעמיהם, יחד עם שורשיהם, יחד עם כל התקנות, גזרות ומנהגות, יחד עם כל מה שנחלקו, חלק נשאר לנו מחלוקת שאולי לא הוכרע, חלק מה שהוכרע, באותן שאלות איך לדרוש את התורה. כל הדברים, כל בקיצור, אבל כל מילה של תורה שבעל פה היום, שואלים את החכם, מיכן דנתונו, תביא לנו ראיה מתוך המקורות. לא הביא ראיה, כמאן דלייתא דמי. הלב שלו, הסברה שלו, אין לה שום ערך. הוא חייב כל דבר להביא מקור. אז עכשיו נשאר לנו לשאול, בשבוע הבא אולי נדבר על מה קרה לעם ישראל מחתימת התלמוד עד היום הזה. אולי שם אנחנו נעקוב ונראה מה קרה מאז ועד היום. שלא יעלה על הדעת שמאז ועד היום אולי חלילה, אולי מישהו ימציא, הרי הוא לא יכול, כי היום נשאל אותו איפה המקור. נראה היום דעת חכם מלפני 1,000 שנה, שהוא אומר דבר שאין לו שום עיקר בתלמוד, אנחנו לא נקבל. זה גם לא יעלה על הדעת שיקרה, איך זה עבר את כל מערכת הביקורות של חכמי ישראל למשך הדורות. אבל אם אתם תמצאו דבר כזה, זה ודאי בלתי אפשרי. המשנה ברורה לא מפחד להקשות בצריך ונעלה רצבה, אם הוא יגיד דבר שהסוגיה נוגדת אותו. כן.
לכן לא רצו לקבל את המאירי?
הרי המאירי לא אומר דברים, הוא סך הוא מסביר את התלמוד.
כן, אבל בגלל שהוא נעלם ורק אז התגלה, אז יכול להיות שה... לא...
אני חושב שלא, לא זו הסיבה. המאירי הוא, אתה רואה שהוא חכם בישראל שהסביר את התלמוד שבידינו. אבל אני צריך להגיד, החזוני שאני חושב שהוא לא אהב לקבל כתבי ידות, הוא רצה שיהיה רצף בהלכה, ולא להביא פתאום למשקל ההלכה, לאסוף שמות שלא היה ידוע אותם לכל, לא עברו את כל ביקורת החכמים. אז כאילו אנחנו הגענו לשפוט באיחור, כאילו הנתונים שהיו בידינו לא נתונים שעברו ברצף, אז הוא לא נתן להם את המשקל, את המשקל המספרי. כן,
הבנתי. אז למה יש מחלוקות בתלמוד? לכאורה הכל היה מוכרע,
כי זה מה שמקודם שאלו כאן. טוב, שאלה יפה, למה לא הכל קיבלנו כבר? הלכה, 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 חלק מהסוגיות, הסוגיה מסתיימת וחלק נשאר פתוח. טוב,
אז רק מה שבגמר זה הדיונים שהיו באותו סנהדרין.
כן, והעתיקו, ותבינו באיזה מסירות נפש התלמוד בבלי נכתב על קלפים, ואיך הוא עבר בתקופה כל כך קשה של שמדות ושל הריגות, ובתקופה של מוחמד, איך הצליחו להעביר את כל הדברים האלו. זה פשוט כתבו רק את הדברים שבהם יש אור של תורה, שנפקמינה בדיון הזה שהוא ממש חייב לעבור הלאה. עכשיו רק נסיים בזה להיום, איך נבחרו. אז ברור שכל סנהדרין הייתה בוחרת את הסנהדרין שבא אחריה, וכמובן את החכמים ביותר, את החסידים, את כל הגרא אומר שתמיד היו 72. 70 תמיד זה אומר זה עין בית. יש את הנשיא הסנהדרין וראש הישיבה, שהם שני אנשים שעומדים על גביהם. לא, היו בעם ישראל רבבות ואלפים של חכמים, אבל הסמכות בסוף נינו וגמרו. אתה לא יכול להתחיל לאסוף, אז תמיד יהיה לך עוד ועוד. אספו את ה...
אולי יש פחות, אולי הדורות שלא אשימים. אולי יש דורות כאלה
שהתמעטו, ולא השיבים
באמת כאלה
שמעבירים מה... אין לי יודע להגיד לך. מה יקרה בדור תיאורטי, שדור שלא בשיבים, האם החמישים שימצאו, האם הם מקבלים את תוקף הסנהדרין או שיבים לעיקובה? שאלה יפה, אינני יודע. בכל פנים, ברור, אומר הרמב״ם, שכל סנהדרין שמישהו מחליפים, זה בעצם לא הייתה חלופה של 70 שנעלמו ו-70 שבאו. הרי ברגע שבא החדש, הוא כבר בא לתוך המסורת הקיימת. ראש הסנהדרין שהוחלף, הוא ודאי הגיע לאותם חכמים שליוו את ראש הסנהדרין הקודם, וכן הלאה. זה היה פה רצף של מסורת עד חתימת התלמוד, שוודאי ראשי חכמי ישראל שקיבלו את הסמכות האלוקית העבירו לנו את כל פרטי תורה שבעל פה. אז כך, עכשיו שימו לב רק הערה אחרונה לפני שנדבר על מה קרה מאז. תבינו שמהרגע שהבנו את העוצמה שהקדוש ברוך הוא הפקיד בידי הסנהדרין, יש לנו כבר עוד גיבוי למערכת גם תורה שבכתב. כי הרי תורה שבכתב עברה תחת שיפוטם ועיניים של הסנהדרין. הרמב״ם אומר, מגיעים את כל הספרי תורה בעם ישראל מתוך ספר התורה שבכל שבעזרה על פי הסנהדרין. כלומר, הסנהדרין הם היו המפקחים גם למערכת תורה שבכתב, אז ממילא אתם מבינים איזה עוצמה קיבלנו כבר כגיבוי נוסף לכל מה שדיברנו בפעמים הקודמות. איך ייתכן שמישהו יעיז לגעת או להוסיף כל תיאוריות התעודות וכדומה, כל הדברי אבל שמדברים? הם פשוט בורים, הם לא יודעים שהייתה בעם ישראל מערכת של תורה שבעל פה, אז לכן הם מדברים כמו אנחנו סתם עם אינדיאני שאוסף קטעי סיפורים. אבל מי שיודע את המערכת האלוקית הזאת, אז דל מאחי כל מה שדיברנו יודע שזה בלתי אפשרי. אז הרווחנו כאן עוד מערכת גיבוי לכל מה שדיברנו.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.